ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכין דף יוד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה כמעט באמצע העמוד, 22 שורות מראש העמוד. בשיעור הקודם התייחסנו לתוכן המשנה הזאת, משום שבמשנה בתחילת הפרק נרשם ארבע כללים, ורק אחד מהם הוסבר במשנה הקודמת, ושלושת הכללים הנוספים מוסברים פה. ובגמרות המסומנות אתם יכולים לראות שהדגשנו עם פס תחת כל מה שהוזכר ביוד זיין עמולה לפליל במשנה הקודמת. למשל, אתם רואים השנים בנידר, הערכים בנערך והערך בזמן הערך. הכללים האלו הוזכרו שם, וכאן המשנה מסבירה, כמו שהדגמנו, כמו שעשינו, כמו שלמדנו בשיעור הקודם. המשנה, השנים בנידר, כיצד? ילד, כלומר אדם צעיר יחסית מבין, למשל, בין 20 וגיל 60, שהעריך זקן, שהוא אמר אני רוצה לתת הערך של פלוני שהוא מעל גיל 60, נותן ערך זקן, הוא נותן לפי הערך של הנערך. הסכומים, אגב, הוספנו כאן טבלה לפי מה שכתוב בתורה בעניין הגילאים, המין והכסף וערך של כל אחד מאלו. אז אנחנו רואים שהערך הזכר הנמוך הוא 5 שקלים, זה הערך של זכר בין חודש עד בין 5. טוב, אז אנחנו נחזור למשנה. וזקן שעריך את הילד נותן ערך ילד. הערכין בנערך, כיצד? ומה הכוונה של הביטוי הזה? איש שעריך האישה נותן ערך אישה, ואישה שעריכה איש נותנת ערך איש. כמו שאתם רואים בטבלה, יש תעריפים שונים לזכר מול הנקבה. איזה עוד כלל ראינו? והערך בזמן הערך, כיצד? הערכו פחות מבין 5, זאת אומרת הוא נדר ערך של ילד שהיה בשעת הערך, בשעת הנדר הזה, פחות מבין 5, ונעשה יתר בין 5. לפני שאותו נודר הספיק לשלם בבית המקדש הערך, הנערך עבר את גיל 5, פחות מבין 20, ונעשה יתר בין 20. אז כמה נותנים? כי בהעברה מהגילאים האלו לגילים הבאים יש גם שינוי בתעריף. התשובה היא נותן כזמן הערך, לא כזמן התשלום לבית המקדש, אלא כפי הזמן שהוא קיבל על עצמו הנדר הזה. תנו רבנן, אתה הקשית דמים בערכים, מרגלית לקלים ולידון בכבודו. לעניות דעתי הפתיחה של הברית הזאת היא סתומה, קשה להבין אותו בלי עזרתו של רשי. אנחנו נפנה מיד לרשי. אתה הקשית דמים לערכים, פרק כמה? בפרק הראשון של מסכתנו דאמרינן נדר בערכך נפשות, זה הפסוק. נדר היינו דמים, מי שנודר השווי של פלוני או שווי של משהו, זה תשלום בדמים, בשווי, ולא לפי איזו תעריף קבוע. בערכך היינו ערכים. הקישנה כתוב, להני תרי מילי. יש מה ללמוד מכך שהתורה הקישה בין דמים לערכים לשני הדברים שהברייתא מזכירה. אנחנו קראנו מרגלית לקלים, והדבר השני, ולידון בכבודו. עכשיו, רשי אז מסביר. מרגלית לקלים. מרגלית, דבר כמו אבן יקר, זה דבר שווה ערך. דאזלינן במרגלית בתר קלים. תכתיב בערכין, ונתן את הערכך ביום ההוא. ודרשים ללקמן שלא ישה מרגלית לקלים. עדיין אין לנו, אין מה להבין. אז רש"י ממשיך. אני שריך עצמו. אני שאמר ערכי עליי. ובא כהן להריחו, ובא כהן לבדוק כמה הוא צריך לתת. הרי מדובר בעני, אז אנחנו יודעים שיש דיני הישג יד, כמו שלמדנו בעריכות בשיעור הקודם, שמתחשבים ביכולות הכספיות של אותו עני שריך את עצמו. אז הכהן בא להריחו, ויש לו, לאותו עני, מרגלית, שווה 30 סלעים. אין אומרים, אם משין אותה עד שיעלוע לקח, שיש שם עשיר, והוא יקנה ב-50 סלעים. הלקח, 50 סלעים יש לו, וייתן ערך שלם. אין אומרים כן, כל זה לא אומרים. כי כעת במקום שגר אותו אני, המחיר שהוא יכול לקבל תמורת המרגלית זה רק 30. נכון פוטנציאלי המרגלית שווה 50, אבל זה לא מחייב את העני לשלם 50 שקלים על הערך שהוא קיבל. ואין להקדש אלא מקומו ושעתו. מה כן ניתן לחייב אותו להקדש? 30, לפי המקום שהוא גר, אותו כפר, לפי אותו שעה. ואחי נמי בדמים, אם אמר דמי מרגלית זו עליי. אין שמין אותה לפי מחר הכרחים, לא מעריכים שומה כדי לנפח את המחיר לפי מה שנמצא בכרחים, אלא לפי מחר אותה שעה ואותו מקום. אז מי שקיבל על עצמו לתת לבית המקדש הדמים, השווי של אותו מרגלית, ובאותו מקום, באותה שעה הוא שווה 30, זה מה שייתן, למרות שבפוטנציאל יכול לקבל תמורתו במקום אחר, בכרח, בעיר הגדולה יותר, זה לא יחייב אותו לשלם את היותר, את ה-50. אז בעניין הזה, כמו שרש"י הרחיב והסביר, הדמים ששייכים, השווי או הדמים ששייכים לאותו מרגלית, יש לזה השלכות לערכים ולדמים, ואותו התייחסות, כמו שאמרנו, שדנים את הדנים ועומדים את המרגלית לפי אותו מקום ואותה שעה, ולא מסתכלים על לא מסתכלים בשני המקרים בפוטנציאל. הנקודה השנייה שיש עקש בין דמים לערכים זה לידון בכבודו. נסביר, אדם שאומר ערך ראשי עליי, אדם לא יכול לחיות בלי ראש, אז כשהוא אומר ערך ראשי הוא בעצם נודר לתת את ערך כולו לבית המקדש. גם אם אדם אומר דמי ראשי עליי, הוא צריך לשלם את כל שוויו לבית המקדש. מה שאמרנו יחד עם מרגלית לקלים שהסברנו דרך רש"י כבר, הם תוצאות מההקש בין נדרים לערכים, כפי שראינו בפסוק, גם זה שקראנו למעלה ברש"י. שאלה, יכול נקיש ערכים לדמים שייתן כשעת נתינה? אנחנו יודעים שאדם שנדר לתת השווי של משהו, העומד של אותו פריט הוא לפי השווי שלו בשעת הנתינה, לא לפי שעת הנדר. האם אותו דבר בערכין? תמיד לומר, כערכך יקום. אינו נותן אלא כזמן הערך, לפי השווי לפי התעריף, כי אנחנו מדברים על ערכים עם תעריף קבוע, לפי התעריף שאותו נערך בשעת הנדר, כפי שראינו במשנה, הדוגמאות האלו, שאם הערך היה בשעה שהבן אדם היה פחות מבין חמש, ולפני הנתינה הוא כבר עבר את חמש שגם שם יש שינוי תעריף. התשלום הוא לפי שעת הנדר ולא לפי שעת הנתינה. המשנה, לפני שנתקדם לתוך המשנה, רק נסתכל ביחד בשוליים תחת הכותרת נושא תשלום הערכים של הגילאים שהוזכרו בתורה הם כלמטה מהן, כגון בן 60 ישלם 50 כראוי למי שלמטה מגיל 60. אנחנו נוכל גם לשים לב, כמו שאמרנו מקודם, שיש לנו טבלה עם כל הגילאים והתעריפים למעלה בשוליים. המשנה, יום 30, אם אנחנו מדברים על תינוק והוא הגיע ליום ה-30 מלידתו, כלמטה הימנה, אז יום ה-30 לא יהיה שום תשלום. מה שכותב, יום 30 כלמטה, ואם אמר ערך פלוני קטן עליי ואותו קטן היה באותו יום בן 30, הווה כלמטה ולא אמר כלום, ואין ערך לפחות מבן חודש. דרך הכתיב, ואם מבן חודש וכו'. לחזור למשנה, שנת 5 ושנת 20 כלמטה אימנו, שנאמר בקשר לערך זקן כתוב ואם מבין 60 שנה ומעלה. הרי אנו למדים בכולן משנת 60, אנחנו לומדים, זה התקדים איך שהתורה מתייחסת ל-60. מה שנת 60 כלמטה הימנה, ואף שנת 5 ושנת 20 כלמטה הימנה. אנחנו נסתכל ברש"י בדיבור המתחיל ומעלה, אמרנו הפתוח אומרת ואם מבין 60 שנה ומעלה, נגיד לתעריף האחרון של הזכר, זה למעלה בבין 60. רש"י כותב משמע ששלמה שנת 60, כלומר הוא גמר את שנת ה-60, ואז התעריף הוא, בטבלה כתבנו 15 סלעים, ואז הוא נידון כזקן, היינו עם התעריף הנמוך יותר. אבל בשנת 60, עד שהוא משלים השנה הזאת, השנת ה-60 שלו, נידון כילד, כלומר כצעיר, באותו תעריף שבין 20 ו-60, 50 סלע. אנחנו אומרים שכל ההתייחסויות הגילאים נלמדו ממה שכתוב בעניין שנת ה-60, אז אותו דבר לגבי שנת ה-5, שנת ה-20. אז יוצא למשל בעניין שנת ה-60 יוצא חומרה, אבל בעניין שנת ה-20 יוצא כולה, או שנה החמישית, זה יצא שוב פעם לכולה. אנחנו חוזרים למשנה, הן אם עשה שנת 60 כלמטה ממנה להחמיר, כמו שאמרנו עכשיו, נעשה שנת 5 ושנת 20 כלמטה ממנו להקל, בדיוק כמו שאמרנו מקודם, ששוב פעמים נעזרים בטבלה, אפשר לראות את הירידה בקשר לשנת ה-20, אתה אומר כלמטה, אז זה לא יהיה 20, אלא זה יהיה 5 שקלים. כי מבין 5 עד 20, סליחה, נתקן את זה. אם אומרים מבין 20, 20 זה כלמטה, אז במקום 50 זה 20. אם אתה בין 5, כלומר עד תשלום שנת החמישה שלו, זה יהיה כלמטה, זה 5 שקלים במקום 20. אז מזה שאומרים אצל בין 60 כלמטה, אז זה אני יכול להבין, ככה בית המקדש מרוויחה, זה כוונה להחמיר. אבל להגיד אותו דבר אצל בין 5, כלומר עד תשלום שנה החמישית ועד תשלום שנה ה-20 כלמטה להקיד, ובכך בית המקדש מפסיד, אז האם נבסס את עצמנו רק על מה שנקרא בניין אב, כמו שראינו אצל 60 גם בשאר הגילאים? תלמוד לומר, יש מקור יותר חזק מבניין אב, מהיכולת רק ללמוד ממה שכתוב אצל אחד לשאר. מה המקור או הכוח שמנחה אותנו? לגזירה שווה. תלמוד לומר, שנה שנה לגזירה שווה. מה שנה אמורה בשנת 60 כלמטה, כמו שהוכחנו מקודם, שרק כשאתה משלים שנת ה-60 אז יש שינוי תעריף, אבל השנה שבו הוא משלים, הוא עוד לא השלים שנת ה-60, אז זה נקרא שנת ה-60 כלמטה. אף שנה אמורה משנת 5 ושנת 20 כלמטה ממנו, וזה התוצאה מגזירה שווה, בין להקל ובין להחמיר. רבי אליעזר אומר, עד שיהיו יתרות על השנים חודש ויום אחד. רש"י, רבי אליעזר אומר, אנחנו בתוך רש"י, שתי שורות ברש"י מתחת לגמרא, רבי אליעזר אומר, לעולם שנת 5 ושנת 20 ושנת 60 כלמטה, עד שתשלים כל השנה וחודש ויום אחד משנה האחרת. אז אנחנו, אם אנחנו אומרים שמדברים על בין 20 למשל, הוא משלם 50, מתי זה תקף? שהוא לא רק ישלים 20, הוא בין 20, אבל פלוס חודש פלוס יום אחד. נחזור לגמרא. אמרנו שהכוח המנחה אותנו זה כוח גזירה שווה, והגמרא מאירה מופנה. הגזירה שווה של המילה שנה, שנה פה, שנה שם, שראינו, הוא פנוי, הוא, אפשר לומר, הוא מיותר בתורה, אלא נכתב כדי לאפשר עשיית לימוד גזירה שווה. תהי לא מופנה, אם אנחנו לא נוכל להוכיח שהוא פנוי, שהוא מיותר, איקה למפרח כדפרחינן. יש מקום להקשות, כמו שהקשינו מקודם, איך אתה לומד מ-60, ששם אנחנו אומרים כלמטה, והתוצאה היא להחמיר לטובת בית המקדש לשאר הגילים, שאתה אומר כלמטה, אתה דווקא מפסיד את בית המקדש, כי אתה משלם תריף נמוך יותר. אז הגמרא עונה ומסבירה, שנה שנה יתרי כתיבי, ורש"י כותב, שנה יתרי כתיבי, דמצי למכתב, ואם מבין 5 שנים ועד בין 20, ונא ידענה דעשרים נמי בשנים משתי, שנה למה לי? למה התורה כותבת מבין 5 שנים ועד בין 20 שנה? המילה שנה מיותרת, וכן ב-60 שנה. אז התופעה הזאת של שנה יתרה אומר לנו שבאמת מופנה, הוא פנוי, ומכוח זה הגזירה שווה קיימת בלי היכולת לפרוך אותה. למה מתניתין דלא כרבי? אנחנו מתחילים פה שאלה שממשיכה עד שורה חמישית בעמוד ב'. אז השלד של השאלה היא, האם נאמר שמשנתנו שזקוקה לגזירה שווה לא תואמת או לא יכול להיות לפי רבי? בסוף הקושה, אם אנחנו רק נדלג לסוף העמוד ב', שם לסוף הקושה, מגיעים לתשובה, אפילו תימא רבי. הגמרא אומר, לא, לא צריכים לשלול רבי כעומד מאחורי משנתנו, אפשר להעמיד את משנתנו גם לפי רבי, ונראה את הפרטים בהמשך. אבל לפני שנתקדם לתוך הטקסט, שוב פעם נפנה לשוליים, כתבנו תחת הכותרת נושא, שאלה, למה מתניתין? דבאי שנה שנה ללמוד דשנת 20 כלמטה, דלא כרבי. דאילו לרבי לא באי קרא. הוא סובר עד ועד בכלל. הוא כבר כתוב מבין 5 שנים עד בין 20. ממילא שנת 20 בכלל השנים תלמטה הימנו. עם ה, כמו שאמרנו מקודם, עם התעריף הפחות. אז זה השאלה. עכשיו בגמרא, למה מעניתין, ורשי כותב שתי שורות מהסוף, למה מעניתין דמצריך קרא למילף שנה דשנת 20 קילמטה דלא כרבי. דהי כרבי האמר עד ועד בכלל, וכן ודכתיב מבין 5 שנים ועד בין 20, ממילא ידענה דשנת 20 בכלל, בכלל הקטע מבין 5 עד זה, והיינו כלמטה, בלי צורך, אני מוסיף פה, בלי צורך לגזרה שווה. אז עכשיו הגמרא, למה מתניתין דלא כרבי? דאי רבי האמר עד ועד בכלל. דתניא, רק נציין שרבי מובא בסיפה. אנחנו מביאים מקור שהנושא שלו בעניין איסור חמץ בפסח. מה כתוב בתורה? מיום הראשון ועד יום השביעי יכול ראשון ולא ראשון בכלל, כלומר מיום ראשון אבל לא כולל יום ראשון של פסח, שביעי ולא שביעי בכלל, עד יום שביעי כוונה אבל לא כולל יום שביעי. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', קניין שנאמר, יש כזה תקדים, מראשו ויד רגליו, זה פסוק בעניין מצורע, מצורע שפרח בכולו, בכל גופו לבן, האור נהפך להיות לבן. וההלכה בעניין מצורע שהפך להיות לבן אומר שהוא נטהר מצרתו. ומה הכוונה מראשו ועד רגליו? ועד רגליו? ראשו ולא ראשו בכלל. לא מצפים שגם ראשו תהפך להיות לבן. רגליו ולא רגליו בכלל. גם בעניין רגליו לא מצפים שהרגליים גם יהפכו להיות לבן. אז אולי אותו דבר אצל פסח, מיום הראשון ולא ראשון בכלל, עד יום השביעי ולא שביעי בכלל, אז איסור חמץ יתקף למשך 5 ימים. האם ככה נאמר? תלמוד לומר עד יום האחד ב-20 בחודש בערב. אז זה קובע שהמשפט או הפסוק מיום הראשון עד יום השביעי לא כמו שראינו אצל מצורע, אלא התאריכים קבועים גם כן בתורה. ממילא אנחנו יודעים שזה עד יום השביעי כולל יום השביעי. רש"י שורה שנייה, תלמוד לומר עד יום האחד ב-20 לחודש בערב, על מה? יום ראשון בכלל, כי דכתיב ברישא דקרא בערב תאכלו מצות. זה היום הראשון של פסח, הוא יום של מצות ולא חמץ. ושבי נמי בכלל מספי דקרא כדכתיב בערב, אז כל יום השבי גם כלול באיסור חמץ שממשיכה עד הערב אחרי יום ה-21 לחודש ניסן. רבי אומר אינו צריך, אני לא צריך את הבערב כדי לדעת שכוללים גם יום השביעי. ראשון וראשון בכלל, שביעי ושביעי בכלל. למה שביעי בכלל? כי אנחנו אומרים עד, התורה אמרה עד יום השביעי, זה עד ועד בכלל, ואותו יום שכתוב צמוד למילה עד נכלל באיסור. אז גם פה אני לא צריך את הגזר השווה אצלנו בתעריפים של הערכים, כי ממילא כתוב מבין 5 שנים עד בין 20, אז ה-20 נידון יחד עם ה-5, עם התעריף הפחות, בלי צורך לגזר השווה. אני מגיע לאותו מסקנה דרך המילה עד שכתוב בערכים. הגמרא עונה אפילו תימא רבי. משנתנו שנזקקה לגזרה שווה מסתדרת גם לשיטת רבי. אז מה הזמן להגיד? הרי כתוב עד שקולי משקלי קראי. מההסתמכות על העד אנחנו לא נגיע לשום מסקנה ברורה. למה? כי המילה עד מופיע נגיד בכל הגילאים האלו, והופך להיות מצב של שקול. הפסוקים עצמם אפשר להבין אותם ככה, וגם אפשר להבין אותם ככה. מכתיב, גמרא מסבירה, כתיב מבין חודש ועד בין חמש שנים, ותו מבין חמש. למה לי? אמרת ועד בין חמש, אז למה חוזרת התורה וכותבת את התריף השני מבין חמש? הלכך השתקלו להו, לשון שקול, ובלי הגזרה שווה אנחנו לא נוכל להכריע את העניין. עכשיו קראנו את הגמרא כדי רק לתת תמונה כללית שלדית כזאת, אבל להבהיר את הפירוש, את הפשט, נפנה לרשי. שורה רביעית מראש העמוד, רשי, שקולי משקולי קראי, שקולין הן המדרשות. לפי מדרשו של רבי, יש להכריען כלמטה ויש להכריען כלמעלה. לפי גישתו של רבי, שראינו אצל פסח, להסתמך על המילה עד, אנחנו לא נוכל להגיע לשום הכרעה. כדכתיב, מבין חודש ועד בין חמש שנים, והיה ערכך וכו', והסכום נקוב בתורה. ואמרינן עד ועד בכלל. מה התוצאה מכך? אמרנו מבין חודש ועד בין חמישים, הרי בין חמש כלמטה הוא יהיה קשור לתריף הנמוך מבין חודש ומעלה. והדרכתיב, ואם מבין חמש שנים ועד בין עשרים וכולי. ולרבי מבין חמש ובין חמש בכלל. דהמר מיום הראשון אצל פסח, הוא אמר מיום הראשון בכלל. הרי שנת חמש כלמעלה, כי כאן כתוב מבין חמש שנים ועד בין עשרים, אז אתה כולל את הבין חמש, את החמש שנים עם הלמעלה, עם התעריף היותר יקר. הלכך אילו גזרה שווה לא קמה לן הכרעה לאיכה. אז בגלל הגזרה שווה אנחנו יודעים שהגילאים המוזכרים כולם הם כלמטה. חזרה לגמרא, אמר מור, ראשו ולא ראשו בכלל, בעניין המצורע, רגליו ולא רגליו בכלל. בעניין המצורע שהפך להיות לבן, והפסוק אגב, בספר ויקרא, פרק י' ג', פסוק י' ב', והוספנו את הפסוק בשוליים למעלה, כתוב שם, ואם פרוח תפרח הצורעת באור, וכיסתה הצורעת את כל אור הנגע מראשו ויד רגליו לכל מראה עיני הכהן. ואמרנו שבעניין צורעת הראש והרגליים אינם בכלל, אינם בכלל נקרא לזה התרה שהושגה על ידי הפיכת אור המצורע לכל האור ללבן. אז הגמרא כאן שואל מנהלן, מה המקור לומר לא ראשו בכלל ולא רגליו בכלל? היא בעת אימה, גישה אחת אומרת, שני סימנים דגופו מסימנים דראשו. מי שלומד פרשת הנגעים בתורה יודע שהצבע שהופך את המצורע להיות מצורע כשמדובר בראשו או שיער ראשו, נידון בשיער, שיער צהוב, ובנגע בשאר גופו, במה שנקרא שבמקום בשר, השיער שמטמא אותו זה שיער לבן. אז אין מה לכלול את הראש בעניין כולו הפך להיות לבן עם שאר הגוף. אז לכן הגוף ולא הראש. אי בעיתי מאוד הסבר, כי כתוב בפסוק לכל מראה עיני הכהן. החלק שבגוף שהכהן במבט אחת יכול לראות אותו. רש"י מסביר לכל מראה ואינו יכול לראות בראש מפני השיער, וברגל בין אצבע לאצבע. אז הפסוק שקראנו מקודם, בסוף הפסוק כתוב מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן, אבל הראש ברגל לא כלול במראה עיני הכהן, כי הוא לא יכול לראות במבט נגיד במבט ראשוני, מבט חולף, כי הוא צריך לבדוק את האור של הקרקפת נגיד בין השערות וברגל בין האצבעות. לכן הוא לא, החלקים האלו לא כלולים בפסוק שהזכיר פריחת הצד בכל אורו. הגמרא ממשיכה, רבי אליעזר אומר עד שיהיו יתרות על השנים חודש ויום אחד. תניא, רבי אליעזר אומר נאמר כאן למעלה ונאמר להלן בעניין הלוויים בספר במדבר פרק ג' פסוק ט"ו, חודש ומעלה. מה להלן בעניין הלוויים? כמו ששם מבין חודש ויום אחד, אף כאן גם פה דרך הגזרה שווה, פה בעניין הגילאים שבערכין, כל הגילאים האלו חודש ויום אחד. ברש"י כתוב ונאמר להלן גבי לווים חודש ומעלה. יש לנו פסוק, אגב הוספנו בשוליים, פקוד את בני לוי לבית אבותם למשמרתם, כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם. במניין הלווים איזה לווים נמנו? רק אלו שהיו מגיל בין חודש ומעלה. ובדרך הגזרה שווה אנחנו מעתיקים את הצורך לבין חודש ומעלה לכל הגילאים. אז אם אנחנו מדברים על כך שמבין 20 ומעלה עד בין 60 התעריף יהיה 50 שקל, אז 50 סלע, כי שקל של התורה זה סלע בלשון חכמינו. אז בין 20 הזה הוא בין 20 פלוס חודש פלוס יום אחד. הגמרא שואלת ואימא כי הטעם, מה הטעם בלווים חד יומה, ושדובר שם בין חודש הוא בין חודש אבל פלוס יום אחד. זאת אומרת הוא גמר, הוא סיים 30 יום מלידתו ונכנס ליום ה-31, אז הוא נספר במניין הלוויים, אף כאן חד יום. גם פה שאנחנו מדברים על גיל 20, לא 20 פלוס חודש פלוס יום אחד, אלא 20 שנים פלוס יום אחד. אז הגמרא אומרת אם תגיד כך, אם כן גזרה שווה, מאי אהני. רש"י כותב גזרה שווה מאי אהני לי, ולא גזרה שווה ידענה דחד יומה באינן דה ומעלה כתיב. עצם זה שכתוב ומעלה, אז אם לא היינו רואים שיש כאן גזרה שווה, אתה אומר מבין 20 שנה ומעלה, או מבין 60, מבין 60 ומעלה, אני כבר יודע שאתה מוסיף יום אחד, אתה נכנס לתוך יום אחד. אבל זה הייתי יודע בלי הגזרה שווה, אבל עכשיו שאתה מאיר על כך שיש גזרה שווה, אז אני לומד הדין, החשבון המיוחד הזה שאנחנו מוסיפים לא רק יום אחד אלא חודש ויום אחד. לפני שנתקדם, יש לציין שעוד מעט אנחנו נלמד ברייתא עם רשימה של הלכות הקשורים לעניין שנים, חשבון שנים, והסיומת של הברייתא, כפי שאתם יכולים לראות במסגרת, כולן מעית לעית. כל החשבונות של השנים הם מעית לעית. אחרי הברייתא, ששם רשומה חמישה דברים, יופיע פס כפול, וכתבנו בצד רשימה של דברים שנמדדים ומעית לעית. מה הכוונה מעית לעית? עוד מעט נראה. קודם נקרא את הרשימה, תנו רבנן, שנה האמורה בקודשים. למשל, כבש בן שנה. שנה האמורה בבתי ערי חומה. מי שמוכר בית בארץ ישראל, באחד מהעיירות עם חומה סביבם, התורה אומרת שאתה בתור מוכר, אם אתה משאיר את הבית הזה ביד הלוקח מעבר לשנה, זהו, זה נשאר אצל הלוקח, אתה לא יכול להכריח אותו למכור לך את הבית בחזרה. כל זה, זה אם בתוך השנה אתה מחליט לקנות אותו בחזרה, בסדר, אתה יכול לכפות עליו החזרת הבית תמורת החזרת הכספים, אבל מעבר לשנה לא. זה דין של בתי ערי חומה. מה עוד? שתי שנים שבשדה אחוזה. אדם שמוכר שדה שהוא עצמו ירש, והוא מוכר את השדה לקונה, הוא צריך להשאיר את השדה ברשות הקונה לתקופה של שנתיים. כלומר, בתוך אותם, בתוך שנתיים מהמחירה לא יכול לקנות אותו בחזרה. ושש שנים שבעבד עברי. מי שנמכר כעבד עברי, התורה כותבת שהוא עובד את האדון במשך שש שנים. זה שש שנים מלאים, ואנחנו אומרים עוד מעט מעת לעת. וכן שבבן ושבבת, מדובר על דין, על הלכות שמוזכרות במסכת נידה. ורשי בניין שבבן ושבבת אומר שנים האמורים בבן ובבת ולכמן מפרש להו. עכשיו, אחרי ששמענו את הרשימה, הגמרא חוזרת עליהם עם מקורות. מה זה מעת לעת? כולן מעת לעת. כאן הזמן לקרוא ביחד את הרש"י. מעת לעת, כותב רש"י, אותו יום ואותה שעה לשנה הבאה. זאת אומרת, אם אני אומר שצריכים כבש בן שנה, ומעבר לבן שנה הוא פסול לאותו קורבן, אז צריכים לשמור על יום הלידה ואפילו אותה שעה שביום נולד הכבש, וכעבור שנה שלמה מיום ליום, זה הכוונה מעת לעת, מיום ליום לאותו שעה לשנה הבאה, אז הוא עבר את השנה. ולא אזלינן בתר מניין עולם דחימתי תשרי נחשוב לשעתה. לא אומרים למשל על כבש שנולד בחודש אב, אז יש לנו אב אלול ובבוא תשרי אז חלף שנה. אגב, רעיון כזה אומרים בתחילת מסכת ראש השנה בניין מניין מלאכים ושטרות, שנה ראשונה למלך, שנה שנייה למלך וכדומה, שכעבור תשרי נתחלף השנה. זה כבר נחשב שנה שנייה של מלכות, למרות שהוא בסך הכל אולי היה חודש על כיסא המלוכה. לא כן פה ברשימה שקראנו עכשיו, לא כן הדברים, אלא מיום ליום לשנה הבאה, או אם זה שש שנים, מיום ליום כעבור שש שנים מלאים. כאן נתקדם כעת בגמרא. שנה אמורה בקודשים מנהלן, מניין לנו שככה עוקבים אחרי הגיל וקובעים את השנים בקורבנות. אמר רב אחא בר יעקב המכה, כבש בן שנתו, הדגש על הוו בסוף המילה שנתו, שנתו שלו, כשהוא מגיע לשנה, ולא של מניין העולם, ולא בחלוף שנים בחודש תשרי שהוא נחשב ראש השנה לשנה חדשה. שנה אמורה בבתי אורי חומה דכתיב עד תום שנת ממכרו, ממכרו שלו, המכירה של אותו אדם, ולא שנה למניין עולם. שתי שנים שבשדה אחוזה דכתיב במספר שני תבועות ימכיר לך. פעמים שאדם אוכל שלוש תבועות בשתי שנים, אז איך אפשר להגיע לכזה דבר? כי אנחנו מחשבים את אותם שתי שנים שזה צריך להיות בידו של הלוקח כפי מה שיוכל לצמוח במשך שני שנים. אז במשך שתי שנים יש אפשרות שיהיו אפילו שלוש קצירות, ורש"י מסביר את זה. רש"י בדיבור מתחיל שני תבועות, כיוון דכתיב שתי שנים במשמע תבועות, למה לי? התורה כותבת במספר שני, זה כבר משמע שני שנים, אז מה זה תבועות? אז המילה הזאת מלמדת, אלא מלמד שכל תבועה שימצא באותן שתי שנים יאכל, ואפילו שלוש תבועות, כגון אם מחו לו בניסן מלאה קמה, היה מחירה של שדה שעוד לא קצרו אותו, זה מלא קמה, ולא יגלנו עד שתי שנים בניסן באותו יום, ואם קידם וקצר הרי שאחר שלוש תבועות, וכשיבדנה מוכר, כשהמוכר בא לקנות בחזרה את השדה, יחשוב שנים, יעשה את החשבון מיום שמחה עד היובל, אם היו עשר שנים והוא מכרה בעשרה מנים, אם מיום שהוא מכר עד היובל יש עשר שנים והוא מכר את השדה בעשרה מנים, מנה כפול עשר, נמצא שמכר לכל שנה במנה, שביובל הייתה עתידה לחזור. כי אנחנו מדברים על שדה אחוזה, זה שדה שאדם ירש, וכידוע בבוא שנת היובל זה חוזר אוטומטית. הלכך, כשהוא פודה עכשיו, נותן, הוא מכר אותו שנה עשירי לפני היובל, עשר שנים לפני היובל, הוא משאיר את השדה ביד הלוקח במשך שנתיים, שהוא פודה את השדה, הוא קופה מחירה בחזרה, נותן שמונה מנים לשמונה שנים הנותרים, כי הוא השאיר את זה ביד הלוקח במשך שנתיים, אז הלוקח נהנה ממנו שנתיים, אז הוא מוריד אותם שני מנים, וזה אותו לוקח שקנה בניסן בעודו בכמה, אחר שלוש תבועות שוות כמה מנים בשתי שנים. ואילו ואזלין לבת המניין עולם מתשרי הבאה בשנה אחרת, הוי פריק לי, הוא היה יכול לקנות אותו בחזרה כבר בתשרי, זה חצי שנה לפני הניסן הבאה, ולא הוי אכיל אלא שתי תבועות. אבל עכשיו שאנחנו אומרים משנה של שנתיים מלאים, אם הוא קנה אותו בקומתו, אז הוא קצר כבר על ההתחלה, וכעבור שנה עוד קצירה, הוא כעבור לקראת סוף שנה השנייה, שמסתיים בניסן, עוד פעם כמה ושם, אותו לוקח קצר את התבואה שהגיעה לקומתו בניסן, שזה סיום שנתיים, אבל כפי שהדגמנו, היו שלוש תבואות. אז העובדה או היכולת של אדם לקצור ולאכול מה שנקרא שלוש תבואות במשך שנתיים, מראה שהספירה היא מיום ליום ולא בחלוף שנה חדשה גרידה. נחזור לגמרא. שש שבעבד עברי, דכתיב שש שנים יעבוד ובשביעית. יש המשך לפסוק, אבל כאן אנחנו בשנה ובשביעית יצא לחופשי, אבל אנחנו מחברים את המילה ובשביעית עם תחילת הפסוק, שש שנים יעבוד ובשביעית. זמנין ובשביעית נמי יעבוד. יוצא שלפעמים גם בשנה השביעית הוא עובד אצלך. דהיינו, במילים אחרות, שש שנים שלמות. כשאתה משלים את השנה השישית, אז לפעמים אתה עובר עוד תשרי, שאחרת אם היית מונה רק לפי חלוף השנה, היית מגיע לשבע שנים. אבל אנחנו לא מונים כך, אלא לפי היום המחירה והקנייה של העבד עד תשלום שש שנים שלמות. ושבבן ושבבת כולן מעת לעת. ההלכה הזאת או האזכור של שבבן ושבבת, אנחנו אומרים פה, הגמרא שואלת למה הלכתה, כי בברייתא רק כתוב זה בצורה סתומה ביותר, וכן שבבן שבבת כולם מעת לעת. אז למה הלכתה, אומרת הגמרא, אמר רב גידול, אמר רב לערכים, הגילאים, התעריפים ששייכים לזכר או נקבה, הבן אדם חומרים נמדד או החשבון הוא לפי שנים שלו מעת לעת. רב יוסף אמר לפירקין דיוצא דופן, פרק שבמסכת נידה, ומה שכתוב שם. אז מה כתוב שם? אז בואו נראה את רש"י. קודם אמרנו שההלכה שבבן שבבת כולם מעת לעת, הדעה של רב זה היה לערכים. רש"י כותב דלא אזלינן בשנת 5, 20 ו-60 בתר מניין עולם, אלא כמו שאנחנו רגילים, יש כאלו שחוגים יום הולדת, הם חוגים יום הולדת לפי היום שהם נולדו, ולא אומרים שאם ילד נולד נגיד בחודש אב אלול, אז כעבור תשרי הוא כבר חוגג שנה, בן שנה. לא, זה אם זה היה קורה אם היינו מונים לפי מניין העולם, אבל לא, אנחנו מונים את הגיל עם מה שקשור לערכים לפי שנים שלו, מעת לעת, מעת הלידה עד שנה הבאה. אז באותו יום, אז הוא ישלים שנה אחת. ואם אנחנו מדברים על מבין חמש שנים, צריך להשלים חמש שנים בצורה כזאת. ממשיך רש"י לפרקים דיוצא דופן, במסכת נידה, מה שכתוב שם, בין 12 שנה נדריו נבדקים. כלומר, הוא נבדק אם הוא יודע, כשהוא נודר משהו, שהוא נודר להקדש, הוא יודע, הוא מבין מה זה הקדוש ברוך הוא, מבין מה זה בית המקדש. ואם הוא מבין בזה, אז הנדר שלו, כבר שהוא בן 12 שנה, הנדר תקף. בן 13 נדריו קיימים. אם הוא הגיע לבן 13, אז אוטומט הנדר חל. בניין נקבות, בת 11 נדרי נבדקים, בת 12, כידוע יש בת מצווה, בת 12 נדרי קיימים. וכן הרבה שנות, בן ובת, שנינו שם. וכמה אחה, דקולו, כל החשבונות האלו, עם ההלכות הקשורות לגילאים האלו, כולו מעת לעת שנולדו. נחזור לגמרא. אמר לי אביי לרב יוסף, מי פלגיתו? האם אתה חולק על רב? דהיינו בעניין ערכין, זה לא מעת לעת. אמר לי לא. ענה אמרי חדה והוא אמר חדה, אנחנו לא חולקים, אלא הוא ציין שהחשבון של גיל, חשבון מעת לעת, זה לגבי ערכין, אבל לא לפוקי מה שאני אמרתי. ואני אמרתי, לפיוק דיוצי דופן, לא להפוקי עניין ערכין. הכי נמי מסתברא, שרב לא חולק על רב יוסף, ורב יוסף לא חולק על רב, תאי סלקא דייתך פליגי, מנדי אמר לערכין, הוא רב, לא אמר ליוצא דופן, איך זה יכול להיות אבל? ואמר רב, רב עצמו, אומר, הלכתה בכולה פיוקין, כולה פיוקה, כלומר, ביוצא דופן, אותו פרק במסך הנידה, כל מה שכתוב שם, הגילאים שכתובים שם, מעט לעט. אז רב עצמו מכיר בעובדה שמה שמוזכר בפרק יוצא דופן במסך הנידה הוא מעט לעט, כמו שרב יוסף אמר פה. אז מאחר שלא חולקים, ואלא למנדי אמר לערכין, שהוא הסביר את הברייתא למעלה, וכן שבבן ושבבת, והוא, זה רב, הסביר שמדובר בערכין, מה הייתה אם הלא אמר ליוצא דופן? תשובה, דומיה דהנך, דומה לשאר הדוגמאות, הרי חומה, שדה אחוזה, מה הנך בכתיבה, הדוגמאות שהובאו למעלה בברייתא הם דוגמאות עם שנים שכתובים בתורה. אף הנך גם במה שכתוב בקשר לרבנו ובת בכתיבה, פרשת ערכין, הגילאים, השנים של האנשים הם כתובים, התורה מזכירה באופן מפורש בין 5, בין 20 וכו'. ולכן כדי לשמוע על שוויון בדוגמאות, דברים או גילאים או שנים שכתובים, המספר כתוב, לכן בעניין בן ובת זה, הגילאים הם כתובים בקשר לערכים, פרשת ערכים בספר ויקרא. ואידך אב יוסף, אי סלקא דייתך דכתיבה, אם כמו שהסברנו כעת לרב, הלשון הוא לא מדויק. אם הברייתא מתכוונת לדברים הכתובים, אז אי שבבן ושבבת, בלשון ניסוח פה, למה היה עדיף, הגמרא ממשיכה לדף י"ט, שבזכר ושבנקבה מבעלי הברייתא הייתה צריכה לציין במקום בן ובת זכר ונקבה, כלישנה דקרא, כמו שהתורה כותבת. אז לפי רב יוסף הוא לא משוכנע שהברייתא עסוקה בדברים הכתובים באופן מפורש. הגמרא שואלת שאלה הבאה, היא תלויה בהכרת הטבלה שהבאנו בדף י"ח עמוד א', ידיעת הגילאים והמינים והשוני, הירידה מהתעריף המקסימלי בין השנים 20 ל-60 לדרג הבא או קבוצה הבאה של שנים, כלומר מ-60 ומעלה. שואלת הגמרא, ומה ישנה נקבה דכי מזקנה קיימה עתילתה, ומה ישנה זכר דלא קי עתילתה. עתילתה זה שליש. אם אנחנו נבדוק את המספרים, אצל נקבה מה-C. היא, הערך שלה נקבה בת 20 עד בת 60 30 שקל. היא עוברת את ה-60, היא יורדת ל-10 שקלים. זה 10 ביחס ל-30, זה שליש. אז זה ירידה לשליש המקור, ההתחלה, דהיינו 30, יורדת ל-10. אבל כשאנחנו מסתכלים על הגבר, הוא יורד מ-50 ל-15. זה ירידה, איך נגיד, תלולה או ירידה גדולה יותר. הוא לא יורד רק לשליש המקור, אלא לפחות משליש המקור. מ-50 ל-15, אם היינו מדברים על שליש, אז 15 הוא שליש מ-45, אבל כאן הירידה מ-50 ל-15 זה ירידה גדולה יותר. אז השאלה, למה כשהאישה מזדקנה נגל ההפחתה פחות מהפיחות שקורה אצל, באחוזים אנחנו מדברים, הפיחות הוא פחות מההפחתה של גבר המזדקן? זו שאלת הגמרא. אמר חזקיה, אמרי אינשי, התשובה נמצאת לפי מה שאנשים אומרים. סבא בביתה, גבר מבוגר בבית, פחה בביתה. רשי כותב, פחה שבר, שאינו אלא למסע. אולי זה לא, איך אומרים, פוליטיקלי קורקט, לא נחמד, אבל זהו, הגבר הזקן הוא מסע. סבתא בביתה, אומרת הגמרא, סימה בביתה. מה זה סימה? רש"י כותב, מטמון, שהיא יכולה לטרוף ולעשות מלאכה בזקנותה. כמה מוכר לנו את המשל התבשילים של הסבתות, את האריגת אריגים של הסבתות, ועוד הרבה דברים שאני חושב מוכר לרובכם מטעם התוצאות היצירות של סבתות, וזה בניגוד למה שנוכל לומר על הסבים. כך החזל מבטאים פה בסוגייתנו, ובכך אנחנו זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק רביעי של מסכת ערכין, ובעזרת השם פעם הבאה נתחיל פרק חמישי, האומר משקלי עליי. עד כאן שיעורנו להיום.